היסוד של בית בעצם זה יסוד שבן אדם לחברו. כל החיובים שיש ליהודי בבן אדם לחברו, אז יש גם ביחסים בתוך משפחה. זאת אומרת, היחסים בתוך משפחה מורכבים מכמה דברים. אבל הדבר הראשון ברשימה זה העניין שבן אדם לחברו. תמיד צריך לזכור, יש אנשים שהם מאוד טובים עם השכן, לא מספיק טובים בבית. זאת אומרת, עם השכן הם יותר... נכון שעם השכן יותר קל, כי זה חד פעמי וזה משהו, פרט אחד, ו... אבל ביסוד, ביסוד צריך לדעת שיש ארבע מרכיבים שבונים את היחסים בין בעל לאישה. היסוד, המרכיב הראשון זה המרכיב של בן אדם לחברו. זה חיוב שיש על כל יהודי בכל הרוחב של החיים, בבית, עם האישה, עם הילדים, יש חיוב של בן אדם לחברו. לא רק עם האישה, גם עם הילדים. למרות שהילדים מצווים בכיבודיו, אבל לנו יש חיוב של בן אדם לחברו גם כלפי הילדים. זה נושא אחד. הנושא השני הוא החיוב של השיבודים. התורה שיבדה בעל. התורה יצרה שיבודים על בעל. יש שיבוד של לפרנס את האישה, יש שיבוד של לדאוג לילדים, יש שיבוד של להלביש את האישה, יש שיבוד של לדאוג לה. כל הדברים האלה הם שיבודים שהתורה שיבדה אותנו, והם יוצרים מחויבות יותר גדולה מהמחויבות הנורמלית של מה שנקרא בן אדם לחברו. זאת אומרת, מעבר למה שאדם חייב, קודם כל יש חיוב של בן אדם לחברו, אבל שיבוד זה חיוב יותר גדול ויותר עמוק. זה חיוב יותר גדול ויותר עמוק ויותר חזק, זה החיוב שנקרא שיבוד, שהבן יש לו, גם לאישה יש שיבודים כלפי בעלה. זאת אומרת, זה הולך לשני הכיוונים. יש דברים שאישה משובדת לבעלה, ויש דברים שבעל משובד לאשתו, אבל שני הכיוונים האלה הם גורם מחייב במערכת יחסים בין בעל לאישה. הדבר השלישי זה המילה הקורס הטריב. זאת אומרת, אדם כשהוא חי עם אישה, הוא מחויב להרגיש רגשות של הכרת הטוב כלפי אשתו. יש את הכרת הטוב הכי פשוטה, מה שכתוב בגמרא, דיינו שמגדלות את בנינו לתורה ומצילות אותנו מהחטא. זאת אומרת, שני הפרטים הפשוטים שמצילותנו מן החטא ומגדלות בנינו לתורה, זה בסיס הכי נמוך בהקורס הטוב. אבל אדם צריך לדעת שזה שאשתו מבשלת ומחבסת ומגדלת ילדים ומטפלת בבית, זה חלק מהדברים הם שיבוד מצד אחד, אבל זה לא סותר. זה השיבוד והקורס הטוב, זה לא דברים סותרים. זאת אומרת, אדם לא יכול להגיד שהיות והיא משובדת לעשות את הדברים האלה, אז אני לא מחויב לה בהכרת הטוב. הכרת הטוב זה ערך, הכרת הטוב זה ערך שהתורה שמה באדם בכל המצבים. בכל המצבים. כל אדם שמקבל איזה טובת הנאה מהשני, אדם שנהנה משהו מהשני, הוא מחויב בהכרת הטוב, בלי קשר לשאלה אם זה בא מתוך מצווה, מתוך שיבוד, מתוך הכרח, מתוך כבוד, מתוך רצון, לא חשוב למה זה בא. בכלל לא חשוב לה. עד כדי כך, תראו ההלכה מאוד מעניינת. הולכת ברחוב אישה הכי חשובה והכי מכובדת. בא עבריין, שיקור, חולה נפש, ותופס כזה אישה ואונס אותה. ואונס אותה ונולד ילד, והילד הזה ממזר. עכשיו, הוא גם הרס את האימא, הרס לה את החיים, הרס לה את הבריאות הנפשית, הרס לה את הכל. גם נולד ילד שהוא כל החיים שלו גודל סוג ב', גודל ממזר עם כל הבעיות של ממזר. מי עשה את זה? אדם מנובל, שיקור, עבריין, אדם הכי שפל, הכי נמוך. והבן, על פי דין תורה, מחויב בכיבודיו של כזה באבא, מדין הכרת הטוב. זאת אומרת, הוא הביא אותך לעולם. מה הביא אותי לעולם? הביא אותי עם עבירה, הביא אותי עם שפלות, הביא אותי עם... עם מה? בכל זאת. בכל זאת יש דין של הכרת הטוב, שכיבוד אב, שהבן חייב לאבא שלו. זה עד כדי כך, המושג של הכרת הטוב הוא בכלל לא בהבנה. אנחנו רגילים לחשוב הכרת הטוב, מישהו עזר לי ועשה לי טובה גדולה, אז אני צריך הכרת הטוב. לא. הכרת הטוב היא מצווה שחייבים בה בכל מקום, בכל מצב, בכל צורה שאדם קיבל משהו. אין מישהו שמקבל משהו יותר מאשר בני זוג אחד עם השני. זה כמעט, כמעט בכל תחום, כמעט בכל שטח, יש דברים שאנחנו מקבלים אחד מהשני. ממילא, אם אדם היה מסתכל על אשתו במשקפיים האלה של הכרת הטוב, היה נוצר איזה מערכת של סלחנות, היה נוצר מערכת שקל מאוד לסלוח על כל מיני דברים שמרגיזים. נגיד אישה לא מספיק נקייה ולא מספיק מסודרת, אישה לא מספיק עושה דברים בזמן, לא מספיק מטפלת בילדים כמו שצריך. לא, אני אתן לכם רשימות של תלונות. וזה מרגיז, וזה מכעיס, וזה מעורר כל מיני אכזבות וכל מיני כעסים. אם אדם היה מסתכל על כל הדברים האלה דרך המשקפיים של הכרת הטוב, כשאדם יש לו את המשקפיים של הכרת הטוב ביחסים בין בעל לאישה, קל מאוד לסלוח, קל מאוד לקבל דברים בצורה הרבה יותר סלחנית. זה בכלל משנה את כל ההסתכלות של החיים, את כל הזווית ראייה. זה משקפיים אחרות לגמרי אם אנחנו מסתכלים על הבן אדם דרך העניין של הכרת הטוב. זה כלי שמצד אחד אפשר להבין אותו במושגים שכליים, אפשר להבין אותו די בקלות. להיכנס לעומק שלו, יש לו עומק רב מאוד כמו שאמרתי, כי העניין של הכרת הטוב במושגים של בני אדם רגילים, זה על דברים, לא מה שהוא חייב לי, ולא מה שהוא משובד לי, ולא מה שמגיע לי ממנו. אנחנו עולים לאוטובוס, אנחנו משלמים לנהג את הכרטיס, אז אין לנו הכרת הטוב לנהג שלקח אותנו באוטובוס, כי הוא קיבל כסף, וזהו, אני שילמתי. הוא מגש לו מזכורת, הוא קיבל כסף, הוא עובד בשביל הכסף שהוא קיבל. למה הכרת הטוב? בהשקפה של תורה, כן, גם אותו נהג שלקח אותי וקיבל כסף, אני חייב בהכרת הטוב. במשקפיים של תורה, הדברים הם אחרים לגמרי, כל המושג, כל הערך הזה של הכרת הטוב, במשקפיים של תורה, זה צורה אחרת לגמרי להבין מה זה הכרת הטוב. כשאנחנו מדברים על שיבודים של אישה, מה שאישה משובדת לבעלה, אז כל אחד יודע את האמת, שאם היא תתנהג עם בעלה כמו אסיר בכלא או כמו חייל בצבא שהוא משובד, גם בצבא חייל הוא חייב לעשות מה שאומרים לו, אבל ידוע שחייל בצבא דקה שלא ראו אותו הוא לא עושה, דקה שהוא לא מוכרח הוא לא אכפת לו. זאת אומרת, הוא עושה מה שהוא מוכרח לעשות, הוא מה שהוא לא מוכרח, הוא לא עושה, אסיר בכלא עוד יותר. מה שהוא מוכרח הוא יעשה, מה שהוא לא מוכרח הוא לא יעשה. אישה כשהיא עושה, היא עושה עם הלב, היא לא עושה רק, נכון שבבסיס יש את ההלכה של השיבוד, נכון. אבל זה לא רק שיבוד ההתנהגות של אישה. זה לא רק שיבוד. אישה היא עושה עם כל הלב, ואדם צריך להרגיש הכרת הטוב לאשתו. גם על התפקוד של הבית, מה שהיא מתפקדת, גם על חינוך הילדים, גם על המציאות שבכלל יש לו אישה. גם על המציאות שבכלל הוא לא לבד. אני כבר לא מדבר על נשים שעוזרות בפרנסה. צריך לדעת, אישה לא מחויבת לעזור שום דבר בפרנסה של הבית. וכל שקל שאישה מביאה הביתה, זה חייבים בהכרת הטוב. אנחנו לפעמים שוכחים את זה כאילו מובן מאליו, ככה התחתנו, אנחנו הסכמנו בחתונה שאני אלמד ואת תעבדי. זה היה, בלי זה לא היה שידוך בכלל. כל השידוך הלך על זה שאני אלמד ואת תעבדי, אבל זה לא נכון. זה לא נכון, השידוך יכול להיות שהוא היה על זה, אבל זה לא סותר את העניין של הכרת הטוב. ודאי שמדין תורה אישה לא חייבת לעבוד, היא לא חייבת לפרנס, היא לא חייבת להביא שום דבר הביתה. ואם היא מביאה משהו הביתה, אז ודאי שחייבים בהכרת הטוב. וכשאדם מרגיש את הרגשות האלה של הכרת הטוב, זה מוריד המון כעסים. זה מוריד המון, זה יוצר המון המון סלחנות. כי צריך להבין, אין אישה שלא עושה שגיאות. אין אישה שלא עושה דברים שמפריע לנו. כי הקדוש ברוך הוא ברא כל אדם ומשהו אחר. אבל אנחנו מסתדרים עם האישה בגלל שאנחנו, קיים אצלנו איזה מנגנון של סלחנות. בלי זה אין שלום בית, בשום בית. אדם שלא יכול לסלוח, אדם שלא יכול לקבל דברים בסלחנות, לא יכול להיות לו שלום בית בשום אופן. כי אין אישה, זה לא בורג ומוטרה, שהכל מתאים בדיוק, בדיוק על המילימטר. אין דבר כזה. אין דבר כזה. זה שני אנשים וכל אחד הוא משהו אחר. והכלים של הסלחנות הם לא תירוצים לבעיות. זאת אומרת, יבוא אדם ויגיד, לא טוב לי עם אשתי. מה לא טוב לך עם אשתך? יגידו לו, זה וזה וזה. אומר, טוב, אז תסלח לה. למה תסלח לה? תראה, יש לה זה, יש לה זה, יש לה זה. לא. זה לא פתרון לבעיות, אלא להפך. זה פתרון שלא יהיה בעיות. זאת אומרת, זה צריך לבוא מהכיוון השני. זה צריך לבוא מהכיוון שמראש אני לא כועס, מראש אני לא מתאכזב, מראש אני מקבל אותה בצורה יותר מבינה, יותר סולחת, בגלל העניין של הכרת הטוב. זה, 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 זה המנגנון. והדבר הרביעי, זה הנושא של אהבה, זה הקשר הרגשי. הקשר הרגשי הוא גם כן יסוד שמוליד את אותו מנגנון שנקרא סלחנות. אלה הם ארבעה מרכיבים שעליהם בנוי בעצם המערכת יחסים, כל המערכת של הקרבה. ממילא זה מוליך אותנו, כשאנחנו חיים בבסיס של חיי נישואין, כשאנחנו חיים על הארבעה יסודות האלה, זה מוליך אותנו לעניין של הקבלה. לא רק סתם סלחנות, יותר מסלחנות. יש המושג של קבלה. מה פירוש קבלה? שאני מקבל את השני כמו שהוא. שאני מקבל את השני כמו שהוא. כי צריך לדעת. יש שלושה מרכיבים בהתנהגות של בן אדם. מרכיב אחד זה איפה הוא גדל ואיך הוא גדל ואיך חינכו אותו. באיזה בית הוא גדל, באיזה חברה הוא גדל, באיזה סביבה הוא גדל, ואיזה חינוך הוא קיבל. אז כל אחד בא לתוך חיי נישואין עם הרגלים ועם מושגים ועם תפיסת עולם ועם הבנה שבנויה על איפה הוא גדל, איזה בית, איזה משפחה, איזה חינוך, איזה סביבה, כל זה, אם זה אדם בא לתוך חיי נישואין, לטב ולמוטב, לשני הכיוונים.
הוא בא עם זה. זה חלק אחד.
החלק השני, מידות. כל אחד נולד וגדל והתפתח עם מידות. לכל אחד יש את המידות שלו. הגאון מווילנה כותב במשלי שרוב המידות של אדם הם ירושה מההורים שלו, ומיעוטם זה הרגלים. ככה כותב הגאון במשלי. הוא אומר, רוב המידות של אדם זה משהו קיבל מההורים שלו, ומעט, מיעוט של המידות, זה ההרגלים שלו, מה שהוא יצר בתוך עצמו בהתנהגויות שלו. אבל אדם בא עם מידות. ודבר שלישי, יש משהו שנקרא מבנה אישיות. מבנה אישיות זה תרכובת של מידות מסוימת, קצת מידות, אבל בעיקר משהו, תכונות שהקדוש ברוך הוא ברא באדם שאיתם הוא נולד. הקדוש ברוך הוא מוליד אנשים בכל מיני סוגים של מבנה אישיות. אנחנו ניקח את הכי קיצוני בחז"ל, לא הכי קיצוני בפסיכולוגיה, אבל הכי קיצוני בחז"ל. בחז"ל יש מילה שנקראת איסטניס. יש כזה מילה בחז"ל. איסטניס זה אדם שיש לו רגישות, יש דברים שהוא לא יכול, יש דברים שהוא כן יכול, יש דברים שמפריע לו, יש דברים שלא מפריע לו. מה עשו חז"ל עם המבנה אישיות הזה? מה עשו חז"ל עם בן אדם שהוא איסטניס? חז"ל באו וחידשו לנו חידוש מעניין. חז"ל באו ואמרו, הבן אדם הזה, לא אומרים לו תשתנה, תהיה בן אדם אחר, אל תהיה איסטניס, אלא חז"ל הסכימו לשנות את ההלכה בשביל הבן אדם. זאת אומרת, חז"ל במקרה של איסטניס יצרו הלכות אחרות, שינו את ההלכה. מה חז"ל לימדו אותנו בפסק הזה? בזה שחז"ל באו ולא אמרו לאיסטניס, תחיה עם מה שיש, אלא שינו את ההלכה והתאימו לאיסטניס הלכה אחרת, פירושו, אתה צריך לקבל את האישיות הזאת, אי אפשר לשנות. זה הבן אדם. זאת אומרת, מראש אנחנו צריכים לדעת, יש דברים שאפשר לשנות, ויש דברים שאי אפשר לשנות. לא הכל אפשר לשנות. והדוגמה של אי אפשר לשנות, שהגיע עד כדי כך שחז"ל שינו את ההלכה ולא אמרו לבן אדם תשנה את עצמך, היא הדוגמה של איסטניס. בעצם הדוגמה של איסטניס זה בדיוק ההגדרה הזאת, במקום להגיד לבן אדם תשנה את עצמך, באים חז"ל ואומרים, לא, אנחנו נתאים את עצמנו לבן אדם. אז זה מבנה אישיות. מבנה אישיות זה בכל מיני שטחים ובכל מיני התנהגויות. יש אישה שיש לה תכונה, מבנה אישיות, שהיא חסרת ביטחון. ויש אישה שיש לה עודף ביטחון. זה לא מידות, וזה לא תמיד בעיות פסיכולוגיות. זאת אומרת, זה לא אישה שגדלה בבית שעשה לה חוסר ביטחון. היא נולדה ככה, אמא שלה ככה, סבתא שלה ככה, זהו, היא חסרת ביטחון. ויש הפוך, אין לזה שום קשר לכלום, זה מבנה אישיות. עכשיו, מבנה אישיות, יש לו המון המון ביטויים בחיים, המון נקודות. יש דברים שאישה אומרת, סתם דוגמה, כן? לפעמים ילד מקי, יש אישה שאומרת, אני לא יכולה לנקות את מה שילד מקי, זה מגיל אותי. אנחנו יכולים להסתכל על זה שהיא עצלנית, היא רוצה חיים קלים, היא לא רוצה לנקות דבר כזה, את אימא, זה בן שלך, תנקי. היא אומרת, אני לא יכולה. למה היא לא יכולה? זה מבנה אישיות. זה מבנה אישיות, היא נולדה עם תכונה שיש לה איזה סוג של איסטניס כזה, יש דברים שהיא לא יכולה. הדוגמה הזאת היא של, זה היא לא יכולה. או אישה, ניקח את שני הקצוות, יש אישה שהיא, מה שנקרא, פרפקציוניסטית. הכל אצלה חייב להיות עד הסוף. ואם זה לא 100, אז זה 0. זאת אומרת, זה או 100 או 0. זה מבנה אישיות. זה יוצר המון המון קשיים, יוצר המון ביקורות, המון בעיות. אבל זה מבנה אישיות. וכן להפך, יש אישה, דרך אגב, הכל גם גבר, לא דווקא אישה, כן, אני סתם, בגלל שאני מדבר לגברים, אז אני אומר אישה, אבל בעצם זה לא חד מיני, זה לא רק בצד הזה, זה בשני הדדים. אבל יש למשל אישה שהיא מרחפת, טיפוס מרחף. אז חלק מהדברים היא לא שמה לב, חלק מהדברים היא כן שמה לב, את זה היא כן ראתה, את זה היא לא ראתה, את זה היא פשוט מרחף. כל הדוגמאות האלה זה דוגמאות ששייכות למה שנקרא מבנה אישיות. זה לא דברים שאפשר לבוא בטענות, זה לא דברים שאפשר לריב, זה לא דברים שאפשר להתרגז ולהגיד למה את כזאת, תהיי כזאת. אי אפשר בשום אופן לכעוס על השני, ואי אפשר בשום אופן להתאכזב מהשני, למה הוא כזה ולא כזה. העניין של מבנה אישיות זה משהו מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, כשאדם הולך לשידוך, לפעמים מבנה אישיות זה סיבה להוריד שידוך. לפעמים הבן אדם אומר, אני עם סוג כזה של אנשים לא מסתדר. לא מסתדר. אני זוכר, היה לי סיפור עם בחור שהוא היה טיפוס מאוד שתלטן, אוהב לשלוט, וטיפוס שתלטן באופי שלו. והוא, שם זה לא היה שידוך, הוא היה קצת פרחח, והוא קצת הסתבך עם איזה בחורה, והוא רוצה להתחתן איתה. אני הכרתי את הבחורה, היא לא הייתה יותר צדיקה ממנו, אבל היא הייתה טיפוס מרדן. היא, מה שאומרים לה, היא עושה הפוך. באופי שלה היא הייתה טיפוס מתמרד, כל דבר היא מתמרדת. מה?
שידוך טוב.
שידוך טוב, כן. ואז אני שאלתי אותו, אמרתי לו, תראה, יש לכם 5,000 שקל בבנק, אתה רוצה לקנות עכשיו ארון ספרים וספה בסלון, לא נוח לך שהסלון ריק, אין ארון ספרים, אין ספה, אתה רוצה שיהיה יפה, אתה רוצה ארון ספרים וספה לסלון. אשתך אומרת, אני לא מעניין אותי ארון ספרים, לא מעניין אותי ספה בסלון, אני צריכה עגלה לתינוקת הכי יפה, הכי זה, ב-5,000 שקל האלה. אבל זאת אומרת, אבל לי יותר חשוב זה, מה שחשוב לך לא מעניין אותי. למה היא אומרת מה שחשוב לך לא מעניין אותי? כי היא מרדנית. היא טיפוס מרדן, היא לא תשמע מה שהיא, היא לא תעשה מה שאומרים לה, היא לא תעשה, היא תעשה מה שהיא רוצה. אני אומרת לו, אתה חי עם דבר כזה? הוא אומר לו, לא. אמרתי לו, זה דוגמה קטנה. יש 10 סיפורים ביום שיכול לקרוא בין בני זוג שאחד שתלטן והאישה היא מרדנית. אז אסור לך להתחתן איתה. אסור, זה שידוך לא מתאים. אבל לפעמים אנחנו לא זיהינו את זה, לא גילינו את זה, לא ידענו מזה, ואנחנו בפנים. אנחנו בפנים. עכשיו, מה אני עושה? אני טיפוס שתלטן. היא טיפוס מרדן. האם בגלל שאני עכשיו יודע שאני שתלטן והיא מרדן צריך להתגרש? נשאל ככה את השאלה. האם אדם שבא ואומר, האופי שלנו לא מתאים, אני כזה, היא כזאת. כשהם באו בתור בחור בחורה, אמרתי להם, אל תתחתנו. אל תתחתנו, אתם לא מתאימים. עכשיו הם כן התחתנו. הם לא ידעו לפני החתונה שיש להם כזה הבדל, כזה פער. כן התחתנו. עכשיו, הם באים. יש לנו בעיות. האם מישהו יגיד להם להתגרש? לא. לא, זה לא התשובה. ודאי שהם לא צריכים להתגרש. מה התשובה? מה התשובה? זה שכל אחד צריך פה שני דברים לדעת. א', ללמוד איך לקבל את השני. קודם כל ללמוד להבין שהוא לא עושה את זה בשביל להרגיז אותי, הוא לא עושה את זה בשביל לעשות לי דווקא, הוא עושה את זה כי יש לו את הבעיות שלו עם עצמו. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, כשאני מזהה את האופי ואת המבנה אישיות, וזה נוגע להמון המון שטחים בחיים, אנחנו צריכים פשוט ללמוד איך לדבר עם השני שיתאים לאופי שלו, ואז אנחנו יכולים לעשות איתו מה שאנחנו רוצים. זאת אומרת, אם אני מראש מתכנן, אני פעם ניהלתי ישיבה, והמנהל הכספים של הישיבה הזאת היה בן אדם מאוד בעייתי בכסף. כשאני הייתי אומר לו, אני צריך כסף בשביל אוכל, בשביל מזכורות, בשביל לקנות משהו, זה, היה אומר, כן, כן, אני שולח לך. וכמובן שהוא לא שלח, רק היה אומר, אני שולח. למה יצא, הוא לא היה שולח, הם השאיר אותי ככה. היה לי איתו הרבה בעיות עם כסף, עד שלמדתי מה האופי שלו. נוצר מצב שהיה חסר לי 20 מזרונים לישיבה. את המזרונים אני צריך מהיום להיום. לא יכול עכשיו עם המשחקים שלו. צלצלתי אליו. אם אני אגיד לו, אני עכשיו צריך 20 מזרונים, הוא יגיד, אני שולח לה כסף, הוא לא ישלח. זה מה שיקרה. ידעתי. אבל אני ידעתי שהוא, אוי ברכוכם, מה שקוראים ביידיש, הוא בן אדם, אוהב תמיד לסדר אחרים, להיות חכם. צלצלתי אליו, אמרתי לו, תשמע, יש מזרונים שעולה 40 שקל כל מזרון, אני יכול לקבל אותם ב-20. ואני עכשיו צריך מזרונים, 20 מזרונים. אני יכול לקבל אותם חצי מחיר. הוא שמע שאפשר לסדר מישהו, להרוויח משהו. הוא אומר, תקנה, לא 20 מזרונים, תקנה 40, אני עכשיו שולח לך כסף. באמת שלח. דיברתי עליו בשפה שלו. דיברתי עליו במשהו שהוא הרגיש שהוא מסדר מישהו, שהוא עושה איזה משהו יותר חכם מאחרים, אז הוא נותן כסף. זה אני, עכשיו, ביחסים בין בעל לאישה, לפעמים אנחנו צריכים להגיש לה את הדברים, לבקש ממנה את הדברים, בצורה שתואמת את מבנה האישיות שלה. ואז היא תעשה לנו מה שאנחנו רוצים. כשאנחנו מגישים את הדברים בצורה שתואמת מבנה האישיות שלנו, למשל, יש אישה שאף פעם לא באה בזמן. רוצים ללכת לחתונה, קבענו לצאת מהבית בשעה 6, היא ב-6 לא מוכנה. היא רק ב-7 תהיה מוכנה, לא יעזור לי כלום. ואני טיפוס שזמן זה זמן, אני לא יכול, אני צריך, קבענו זמן זה זמן. אז כל פעם מתרכזים, אתם יודעים, אומרים שמה היה הנס הכי גדול ביציאת מצרים, שאנשים יצאו בזמן. אז בן אדם עומד מול אישה, שהיא לא יודעת מה זה זמן. עכשיו, אם אני אומר לה, אנחנו צריכים לצאת ב-7 לחתונה, היא ב-7 לא תהיה מוכנה, לא יעזור לי כלום. אז אני אומר לה, והיא לא מוכנה, ואני מתרגז, ואני... זה מין מעגל כזה. אבל אם אני אומר לעצמי, המבנה אישיות שלה הוא כזה שהיא לא יכולה להיות מוכנה ב-7, אם אני קבעתי לה שהיא תהיה מוכנה ב-7, לא יעזור לי כלום. אז יש לי שתי עצות. יש עצה להגיד לה, אנחנו צריכים לצאת ב-6. ואז היא תהיה מוכנה ב-7. כי כשאני אומר לה 7, היא מוכנה ב-8. כשאני אומר לה 6, היא מוכנה ב-7. אבל אחר כך היא תלמד כבר. זאת אומרת, אחר כך היא כבר תלמד שזה... אבל זה לא נכון, כי היא לא עושה בכוונה. זה מבנה אישיות.
היא יודעת שם, פעם שם, זה מה
שאני... לא, אבל זה מבנה אישיות, היא לא עושה בכוונה. היא כן, היא... זה לא דברים שבאים מתוך... כשאתה הולך עם מישהו שהוא רמאי ואתה מרמה אותו, אז הוא תופס שאתה רימית אותו. פה זה משהו אחר, היא לא עושה את זה בכוונה. זה מבנה אישיות, היא לא יכולה אחרת. היא לא יכולה. תעמוד ליד בית ספר, כל בוקר בשעה 8, אתה תראה לפחות 3 או 4 מורות מהצוות, שמגיעות ברגע האחרון בריצה, כמו אני לא יודע מה. ומאחרות, כל בוקר. והמנהלת מתעצבנת, זה כיתה, זה אחריות, ומה את מאחרת וזה. והמנהלת אומרת לה, והיא אומרת, מה אני אעשה? פתאום איזה ילד קו לו הראש, פתאום ילד נקרא לו החולצה, פתאום נשפר הקפה, כל מיני יש לה נס אחר, למה היא מאחרת? מנהלת מנסה להיות חכמה, אומרת לה, את יודעת מה? תקום מחצי שעה קודם, תתחיל לי הכל חצי שעה קודם, כדי שאם יהיה כזה נס של ילד נשפר לו הקפה, הכל יהיה בתוך החצי שעה קודם, ותבואי בזמן. היא אומרת, בסדר, אני מוכנה. והיא קמה חצי שעה קודם, והיא בכל זאת מאחרת. ככה זה הולך. בדוק ומנוסה. למה? כי יש משהו אצלה מבנה אישיות שהיא לא עומדת בלוח זמנים. יש כזה דבר. יש אנשים שאף פעם לא באים בזמן. מאחרים. וגם אם יקומו חצי שעה קודם, תיתן להם מצל, לקום חצי שעה קודם, שעה קודם. תתחילו הכל קודם, זה לא יעזור. זה יהיה אותו דבר. זה יהיה אותו דבר. זה מבנה אישיות. זה מבנה אישיות. עכשיו, אני צריך למצוא באישה כזאת את נקודות התרופה שלה. זאת אומרת, אני יכול להביא אותה, יש הספר חובת התלמידים של הרב מפיאסצנה, הוא מביא שאדם מאוד מאוד קשה לו לשנות את האישיות וגם לשנות את המידות שלו. אבל הוא אומר, לשנות מידות, לשנות אישיות קשה, אבל להחליף מידות זה קל. דוגמה, אני עצלן. אני עצלן. בשבת קבעו תפילה בשבע וחצי, אני בשבע וחצי אין לי כוח לקום, אני רוצה לישון עוד שעה. אני רוצה לשנות שעה. למה אני רוצה לשנות שעה? לא כי אני כל כך עייף. אני עצלן, לא אוהב לקום. אז אם יבואו ויגידו לי, תשמע, אל תהיה עצלן, תקום, זה לא יעזור. כי העצלות שלי יותר חזקה מהעצות, המוסר שמישהו אומר לי. מישהו בא להגיד לי עצות, מישהו יגיד לי מוסר, תקום, אל תהיה עצלן, זה לא יעזור. אבל אם מישהו אומר לי, תשמע, זה לא הכבוד שלך אצל אנשים שיראו שאתה לא קמת לתפילה. אז אני כן יקום. אם אני יודע שזה... סליחה. אם אני יודע שזה משהו שנוגע לכבוד שלי, אני יקום. אומר חובת התלמידים, אתה מחליף את מידת העצלות במידת הכבוד, בתאוות הכבוד. לא פתרת את הבעיה, רק החלפת. זאת אומרת, יש לפתור בעיה ויש להחליף. אתה מחליף בעיה עם בעיה. בעצם, אז אתה בסדר, אז אתה חולה על כבוד, זה גם מחלה. אז אתה לא קם בגלל שצריך לקום לתפילה, אתה קם רק בגלל שאתה עכשיו נכנע לתאוות הכבוד שלך. או, באים לכולל, אומרים, מי ששומר סדרים על הדקה, בא כל יום בזמן לכולל ולא מאחר ולא מחסיר, עוד 300, 500 שקל, לא יודע כמה. הבן אדם בא. מה הוא החליף? את העצלות עם כסף. זאת אומרת, הוא בא בגלל כסף. הוא לא בא בגלל שהוא שולט על עצמו. הכסף עשה לו שולט. אז הוא החליף בעיה עם בעיה. לפעמים זה טוב. לפעמים זה עוזר לבן אדם. ודאי שבמערכת יחסים, בתוך בית, כשאנחנו רואים בעיה אצל אישה שקשורה למבנה אישיות, זאת אומרת שאני דיברתי איתה יפה ודיברתי איתה לא יפה והלכתי ככה והלכתי ככה וכלום לא עזר, זה הבן אדם, זה מבנה אישיות. ברגע שאני עומד מול דבר שנקרא מבנה אישיות, אני צריך לחפש איפה השוחד? איפה נקודת התורפה? לפעמים זה כבוד, לפעמים זה כסף, לפעמים זה משהו אחר. אבל תמיד אפשר למצוא בכל אישה את נקודת התורפה שלמען הסיבה הזאת היא כן תעשה. זאת אומרת, אני החלפתי בעיה עם בעיה, אבל פתרתי את הבעיה של ההתנהגות. לא פתרתי את הבעיה של האישיות, אבל פתרתי את הבעיה של ההתנהגות. מה?
אתה רוצה את זה בשביל שני אישה או שיהיו לו את הסמלב?
מה פרוש לא תשים לב?
להגיד לה, בוא נחפש ביחד את מה יכול לעזור לך, או ש...
כן, למה לא? למה לא? עוד הפעם, היא גם רוצה להיות בסדר. זה לא, אני לא מרמה אותה. היא גם רוצה להיות בסדר, רק היא לא יכולה. זה מה שאני מדבר. יש בעיה עם אישה הרבה פעמים שהיא רוצה להיות טובה, היא רוצה להתנהג נכון, והיא לא שולטת. היא לא שולטת על זה. ולא למשל, אם אני אומר לאישה, האישה שהילדים אף פעם לא הולכים לבית ספר בזמן, היא לא גומרת להכין את הילדים, לשלוח אותם לגן, לבית ספר, בזמן. אני אומר לה, זה לא בסדר, וזה ככה, וזה ככה, לא עוזר לי שום דבר. זהו, היא ממשיכה, היא לא באה בזמן, הילדים לא באים בזמן. עכשיו, אני בא ואומר לאישה, המורה הזאת, או המנהלת הזאת, ברגע שילדים לא באים בזמן, היא מתייחסת אליהם בתור סוג ב' והיא עושה להם, והם מקבלים יחס לא טוב בבית ספר, וזה יכול מאוד מאוד להזיק להם, מכל מיני דברים. פה האהבת אם, האינסטינקט של האמא, שאמא אוהבת את הילדים שלה, היא רוצה להגן עליהם. כל מי שבא לאיים על האפרוחים, הציפור נלחמת בו. ככה גם אמא, היא נלחמת. רגע, עכשיו יש איום על הילדים שלי, שהמנהלת תסתכל עליהם בתור סוג ב', תיתן להם יחס לא טוב. זה יגרום לה שהיא כן תוציא אותם בזמן.
בוא נחפש, אולי המנהלת לא מתחילת בכבוד למי שמאחר. אז לפי זה, אז לפעמים
אני צריך לרמות אותה, לפעמים אני צריך לא לרמות אותה, אז זה לא עבירה כזאת גדולה לרמות אותה. תראה, לרמות, יש שאלה, מאוד מפורסמת. כתוב, תיתן אמת ליעקב. יעקב הוא סמל של האמת. ויעקב בכל זאת רימה את אבא שלו. כשהוא קיבל את הברכות, הוא קיבל אותם ברמאות. ושאלה מאוד, יש לזה 10 תירוצים, לא אחד, לשאלה הזאת. אבל יש יסוד של ברוחם, ברוחם המשגיח של מיר. הוא אמר יסוד מאוד מעניין על השאלה הזאת. הוא אמר, בעצם, מה רע, מה גרוע בשקר? אם אני משקר אותך ואתה מפסיד כסף מהשקר שלי, אז אני סתם גזלן, אז זה לא מצד שקרן, אלא זה מצד גזלן. אבל אם אני אספר לך שאני אתמול הייתי בפריז וראיתי דברים מאוד יפים שם, ואני מספר לך סיפור שלם שלא היה ולא נברא. אני לא הייתי פריז ולא ראיתי שום דבר. מה רע בזה? איזה נזק יש לך שאני שיקרתי אותך? לא לקחתי לך כסף, לא, סיפר לך סיפור שהוא לא נכון, הוא שקר. אבל לא עשיתי לך נזק של כסף. שואל ברוחם, מה רע בשקר שהוא לא, שאין לו השלכות שאני עשיתי לבן אדם, לקחתי לו משהו? למה זה אסור לשקר? אז הוא אומר יסוד מאוד מעניין. הוא אומר, כל מה שבן אדם נבדל מבעל חי, היסוד של אדם זה דעת. מה שאדם יודע, דעת, השכל, זה היסוד של בן אדם. וזה אדם נבדל מבעל חי. בעל חי אין לו דעת, ואדם יש לו דעת. כשאתה משקר מישהו, אתה גונב לו מהדעת. יש לו דעת לא נכונה, זה לא דעת. אם אדם יודע דבר לא נכון, אז גנבת לו חתיכת בן אדם. בגללך הוא פחות בן אדם. אדם שחי על שקר, אז עשיתי אותו פחות בן אדם. כשיעקב אבינו בא ליצחק ואמר שהברכות הן שלי, הוא לא גנב לו כלום, כי זה היה האמת. זה היה האמת. ממילא הוא לא לקח לו מהדעת דבר שהוא לא היה צריך. הוא לא לקח לו שום דבר ש... מתי השקר הוא רע? כשאתה גורם שהבן אדם יהיה לו משהו לא נכון אצלו. פה מה שהיה אצל יצחק זה כן היה נכון. זה כן היה נכון. אם זה היה נכון, אז זה לא שקר. שקר זה איפה שאתה נותן לבן אדם דבר שהוא לא נכון. עכשיו, אם אתה עוזר לאישה, כשאתה אומר לה שיקרה דבר כזה שהילדים מאחרים, אז המנהלת תסתכל עליהם לא טוב. אתה לא עשית לאישה דבר רע, אתה עשית לאישה דבר טוב. אתה עזרת לה. עזרת לה איך להתגבר על הבעיה שלה.
לא צריך לברר
לפני
כן, האם
מקפידה על זה או
לא
מקפידה? עדיף לברר, כי סתם, אם אפשר להגיד את האמת, אז זה עדיף, כן? אבל אני אומר, אבל זה לא כזה...
אני יודע שלא מקפידה
על זה. כן, כי למה? כי אני בעצם לא עושה דבר לרעתה, אני עושה דבר לטובתה. יש מסכת סוכה, יש מסכת סוכה, מושג שנקרא דופן עקומה. זאת אומרת, שהקיר, הקיר פה בפינה, יש לי חור בגג לעשות סוכה, אבל החור לא מתחיל מהקיר פה, אלא הוא מתחיל קצת, כמה סנטימטר, יש תקרה ואחר כך החור. יוצא שהסכך לא עומד על הקיר, הוא עומד על הגג, כאילו, על החתיכת גג. אז הגמרא קוראת לזה דופן עקומה. אנחנו מחשיבים את הקיר כאילו... הוא הלך עקום, אבל זה כאילו המשך של הקיר, זה לא נקרא גג, זה נקרא קיר. ולכן הסוכה כשרה. זה מושג, מושג בגמרא, דופן עקומה. החזון איש אמר פעם, אין לך דבר יותר ישר מאשר דופן עקומה. זאת אומרת, בגלל שבעצם, אחרי שהגמרא נתנה לזה דין של קיר, אז זה נהיה ישר. הגויים, היקס, היו אומרים, הגויים בגרמניה היו אומרים, אין לך דבר יותר ישר מה שסולם עקום. זה אותו... זה, ככה זה צריך להיות. לפעמים זה הטוב, לפעמים זה, זה... לא תמיד מה שאנחנו אומרים ישר זה ישר. אז אותו דבר זה פה. אני צריך ללמוד. וזה חוסך המון המון בעיות. דרך אגב, זה גם בחינוך ילדים, לא רק בשלום בית. שאתה מדבר עם אדם בשפה שלו, בשפה שלו, זאת אומרת שאתה מדבר עם בן אדם בכלים שהוא יכול להבין אותך, בגלל שזה לא נוגד את המבנה אישיות שלו, שזה עוזר לו, אז אתה פותר את הבעיה. כשאתה הולך איתו על דווקא, אתה תשנה, וזה יהיה במקום ככה, זה יהיה ככה. הוא לא יכול. ואתה כועס. ונהיה מריבה. נהיית מריבה על בעיה שאין, לשני הצדדים אין פתרון. כי צד אחד בא מכזה מבנה אישיות, וצד אחד בא מכזה מבנה אישיות. אני הכרתי אחד שאשתו לא הבינה, לא היה לה בכלל חוש לניקיון. כל הנושא של ניקיון אצלה, היא לא הבינה. היא לא הבינה. והיא לא הייתה מחליפה מגבות. המגבת יכלה לעמוד, והמגבת יש לה ריח, וכבר לא נעים, ועדיין יש את המגבת. וכמה פעמים הוא אמר לה, נשמע, אני לא יכול, אני לא יכול לסבול מגבת שמסריחה, אני מבקש, תחליפי מגבות. לא עזר. לא עזר. אז הוא כבר צועק, והוא כבר מתרגז, הוא כבר עושה לה סנקציות, וכבר... מה לא? כי דיברתי איתך פעם, פעמיים, שלוש, לא עוזר. אמרתי לו, תגיד לה שאתה שמעת שאם אחרי פעמיים שמתרחצים לא מחליפים מגבת, זה יכול להכניס חיידקים בתוך הגוף ויכול לגרום מחלות. הבריאות כן אכפת לה, ניקיון לא, אבל בריאות כן. ברגע שהיא שמעה שזה יכול להביא מחלות, היא התחילה להחליף מגבות. הנה, אתה מדבר עליה דרך שפה מסוימת, זה עובד. אתה מדבר על שפה אחרת, זה לא עובד. זאת אומרת, אתה צריך למצוא את השפה איך להציג לבן אדם את הדברים. ברגע שאתה מציג לו, וכמו שאמרתי, הדוגמה הזאת של החבר'ה התלמידים, ואנחנו משתמשים איתה המון, שלפעמים בגלל כבוד או בגלל כסף, בן אדם עושה דברים שככה הוא לא היה עושה. אז מה עשינו? לא פתרנו בעיה, החלפנו בעיה. זאת אומרת, כמה הבעיה הזאת היא הבעיה הזאת. בסדר, אבל במבנה אישיות שלו, ויש בן אדם שכסף לא מדבר אליו. יש בן אדם שכסף לא מדבר אליו, אבל כבוד כן מדבר אליו. יש בן אדם שגם כבוד לא מדבר אליו, אבל איזה משהו בהשקפת עולם מדבר אליו, או משהו רגשי מדבר אליו. היה לי חבר שהלך לשכור דירה. אבל הבית ביקש כך וכך כסף, שכר דירה. הוא לא היה לו, הוא לא יכול לשלם כזה סכום. הוא ניסה לשכנע אותו ולהסביר לו, ולא עזר שום דבר, הוא לא מוריד שום דבר. זה מה שאני רוצה, לא רוצה, אל תיקח. ופתאום הבן אדם הזה היה הונגרי, בעל הדירה, והחבר שלי גם היה הונגרי. ופתאום בא לו בראש שהונגרים אוהבים שמדברים איתם הונגרית. אז הוא התחיל לדבר איתו הונגרית, ופתאום הוא, כן, ירד המחיר. ירד המחיר. שוב פעם, זה מבנה אישיות שיש לו נקודות תורפה. לכל אדם, במבנה אישיות מסוים, יש נקודות תורפה. ואם אתה בא אליו דרך הנקודות האלה, אתה יכול להגיע אליו. אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה. אם אתה לא מזהה את הנקודות האלה, ואתה לא בא אליו דרך הנקודות האלה, ולכן מאוד מאוד חשוב. עכשיו, השילוב הזה, שמצד אחד אנחנו מייצרים, כמו שאמרתי, מנגנונים של סלחנות. אנחנו מחפשים איך אנחנו נחיה עם הרגשה של הכרת הטוב, עם הרגשה של הבנה, עם הרגשה של אהבה. כל הדברים האלה מייצרים מנגנון של סלחנות לחלק מהדברים. וחלק השני, להבין, ללמוד את המבנה אישיות של השני. להבין, ללמוד איך הבן אדם בנוי. להבין, ללמוד מה הוא יכול ומה הוא לא יכול. כי זה שאלות שלפעמים עליהם מתפוצץ כל העסק, ובעצם זה לא היה צריך להתפוצץ. כי אפשר להסתדר כמעט, כמעט עם כל אדם. יש מקרים מאוד מאוד קיצוניים, מה שהפסיכולוגים קוראים הפרעת אישיות. זאת אומרת, יש אנשים שהמבנה אישיות שלהם הוא לא נורמלי, יש להם הפרעה במבנה אישיות, ואז באמת אין הצעה, זה צריכים להתגרש. באמת אין הצעה לדבר כזה. זה בעיה שאין לה פתרון. שאחד מבני הזוג יש לו מה שנקרא הפרעה במבנה אישיות, זה אבוד. אבל אם זה לא הפרעה במבנה אישיות, אם זה רק סוג של מבנה אישיות, זה אפשר לפתור. אפשר להגיע לבן אדם מכיוון אחר, ואז אנחנו מסתדרים איתו. ההפרעה מבנה אישיות זה שיש לו איזה משהו ששום דבר ושום כוח לא יכול להזיז את זה. שום דבר לא יכול להזיז את זה. דוגמה. אני לא יודע אם סיפרתי לכם את זה. היה לי זוג שהגיע עם בעיית שלום בית, שהבעל נכנס לו בראש שאשתו רוצה לרצוח אותו, להרעיל אותו. והוא לא הסכים לאכול שום דבר, רק אם היא תטעם מהאוכל על ידו. זאת אומרת, היא צריכה לשבת על ידו, לטעום מהמרק כף אחד, ואם היא אכלה מהכף מרק, סימן שאין רעל במרק, ואז הוא אוכל, בלי זה הוא לא אוכל. עכשיו, הזוג הזה אף פעם לא רב שום דבר. לא היה להם מריבות, לא כלום, חוץ מהנושא הזה. אז אני שאלתי אותו, תראה, אשתך לא רבה איתך, אתה לא רב איתה, אין לכם צרות, אין כלום. מה פתאום אישה תלך לרצוח את בעלה? אתה גם יש לכם שלושה ילדים. אתה אבא של הילדים שלה. מה פתאום אישה תרצח את הילדים? וחוץ מזה, אם היא תשים רעל באוכל, גם הילדים יכולים לאכול מהאוכל. אז מה פתאום אתה חושב ככה? אז הוא אומר, ההורים שלה עשו ביטוח חיים על השם שלי פוליסה, אם אני אמות הם יקבלו הרבה כסף. ככה נכנס לו בראש. והיא עכשיו, והעסק נהיה יותר גרוע ויותר גרוע, בוקר אחד היא קמה, היא רואה, אין סכינים בכל הבית. הוא באמצע הלילה קם, יחביא את כל הסכינים. למה? אולי תיקח סכין ו... זה נהיה יותר, זה הלך ונהיה יותר גרוע ויותר גרוע. סוף, אני ראיתי שהבן אדם, זה לא פשוט. אמרתי לה, תקחי אותו לפסיכיאטר. לקחה אותו לפסיכיאטר, פסיכיאטר אמר, אתה חייב כדור, יש לך מחלה, אתה חייב כדור, בלי כדור זה לא תצא מזה. הוא אומר, אני לא לוקח כדור, אין מה לדבר. אמרתי לה, אם הוא לא לוקח כדור, תתגרשי. תתגרשי, אין לך מה לעשות איתו. ואז היא קמה ועזבה את הבית, הלכה לגור אצל ההורים שלה, והגישה לבית הדין תביעת גירושין, דרישה לגירושין. נו, מה עושה בן אדם שמקבל דרישה לגירושין מאשתו? לוקח עורך דין. עורך דין הכי קטן, הכי מתחיל, שעוד לא יודע כלום, קודם כל הוא יגיד לבעל, אתה תבוא לבית דין, תגיד, אני רוצה שלום בית, אני לא רוצה מריבות, אני מסכים הכל. ככה זה הולך, ככה כל עורך דין נותן כזה עצה. גם הוא לקח עורך דין, הוא הגיע לבית הדין, והוא אומר, אני באמת עשיתי שטויות, באמת התנהגתי לו בסדר, אבל עכשיו אני רוצה שלום בית, ואני הכל מבטיח שלא יהיה דברים כאלה, היה הכל בסדר. מה הדיינים שומעים שבן אדם אומר ככה? על המקום אומרים, כן, כן, את צריכה להסכים, זה שלום בית, מה יש לדבר? האישה הזאת הייתה אישה צעירה, בת 25 סך הכל, אבל אישה חכמה. היא אמרה לבית דין, אני מבקשת 10 דקות הפסקה, עוד 10 דקות אני אתן תשובה. בסדר, הסכימו. 10 דקות הפסקה, יצאה החוצה מהבית דין, חזרה עם שקית ניילון, אחרי 10 דקות, הוציאה בקבוק מיץ, כוס חד פעמי, מזגה, אמרה, אם הוא עכשיו שותה פה לפני הדיינים מהמיץ הזה, אני חוזרת אליו. והעורך דין שמע, תשתה, תשתה. שום דבר, הוא לא שותה. אין, כמה שהוא קיבל עצות מעורך דין, תגיד שלום בית והכל וזה וזה, אבל שעמד הכוס מיץ והיא אמרת, תשתה עכשיו, אם לא, אני חוזרת, הוא לא היה יכול לשתות. למה? כי הבעיה יותר חזקה מהבן אדם ואין עצה, אין מה לעשות. מה? כן. הפרעה מבנה אישיות זה כמו זה. זאת אומרת, יש דברים שהבעיה היא כל כך חזקה שאין פתרון. כי ישב שם עורך דין ואמר לו, תשמע, זה כל העסק עומד על זה, עכשיו אתה חייב לשתות. והשכל, היה לו שכל להבין שזה נכון, שזה במסחר, כמו שאומרים, היה לו שכל להבין שזה תרגיל. אבל העסק יותר חזק ממנו, אפילו שהוא מבין, הוא לא יכול. הנה הדוגמה. אז זה עסק עבוד, באמת, באמת אין מה לעשות. מקרה כזה, אין מה לעשות. טוב, תודה רבה.